רדיו סול סימוייר, רדיו סול סימוייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול כאלה בכל האמת, אז למה אתה לי
בצוע. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, ט"ו בטבת תשפ"ה, 15 לינואר 2025. הערב נערך את הרבה איילה שני מהתנועה ליהדות חילונית הומניסטית בישראל. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת המרואיינת הערב את רונה קינן בשירה "שחקי שחקי".
שחקי כי באדם אמין, כי יודני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי יודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיה לעגל פס, כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז, כי עוד
עמוד עובד דרור לנר
הרבה יעלה שני, ברשותך נצא לדרך, ולא קודם שתציגי את עצמך.
אז נעים מאוד וערב טוב לך בן ולכל המאזינים והמאזינות. אכן אני הרבה יעלה שני, אני רבה חילונית הומניסטית, אני גרה בגבעתיים, נשואה, אם לשלושה בנים. אני, בנוסף לזה אני סגנית הדקנית של המכון להכשרת רבנים חילונים בישראל, המכון נקרא מכון תמורה. דקנית המכון היא הרב סיוון מלכין מס, שבעצם יחד עם אביה פרופסור יעקב מלכין זכרו לברכה, ויחד עם הפרופסור זכרו לברכה יהודה באואר והרב שרווין ויין, שהיה בעצם הרב החילוני האומניסטי הראשון בארצות הברית והקים את הקהילה הראשונה בדגם הזה בארצות הברית, הם הארבעה הללו, הם ייסדו את ארגון היהדות החילונית ההומניסטית בישראל, ובמיוחד את מכון ההכשרה לרבנים חילונים הומניסטים. זה קרה בשנת 2003, כלומר השנה אנחנו חוגגים כבר 21-22 שנים לקיומו של המכון, ובמהלך השנים אנחנו הסמכנו 55 רבות ורבנים שפעילים בכל רחבי הארץ. אני באופן אישי, חוץ מזה, אני גם עוסקת בהנחיה של סדנאות וקבוצות להתפתחות אישית, אני גם מדריכת הורים, ואני גם פעילה ציבור, אני חברת מועצה בעיר שלי בגבעתיים.
יפה. רדיו סול אירח בשנתיים האחרונות את מרב בפלורליזם היהודי בישראל, שכלל אתאיסטים, חילונים, מסורתיים, דתיים לאומיים, דתיים משחרים, חרדים, ואף חרדים מהפלג הירושלמי. סקר ההתפלגות במגזר היהודי בישראל שנערך ב-2022 על ידי פרופסור תמר הרמן מראה נטולי דת הם בין 3-5% מסך הכל האוכלוסייה, כולל את העלייה הרוסית. חילונים 42%, מסורתיים 30%, דתיים החרדים 20%, והנה אנחנו מופיעים, מגיעים ל-100%. הרבה אל איילה שני, תמקמי אותנו בבקשה, היכן התנועה ליהדות חילונית הומניסטית משתלבת בסקר של הפרופסור ב-2022.
אכן כן, אז התנועה ליהדות חילונית הומניסטית שמקדמת, יהדות חילונית הומניסטית מקדמת את הזכות לפתח ולטפח תרבות ומורשת ברוח שהיא יהודית, חילונית והומניסטית, כדי לאפשר באמת לכל יהודי ויהודייה בארץ לחיות לפי האמונות והערכים שלהם החילונים וההומניסטים, וכמובן ברוח מגילת העצמאות. אז אנחנו נמצאים בתוך הקהל החילוני. וחילוניות זה אומר, כן, זה בעצם אומר שאדם רואה את עצמו כריבון לחיים שלו. זאת אומרת, הוא מכיר בזה שהוא כאדם, גבר או אישה, לא משנה, יש לו בעצם את כל הכלים והיכולות להיות ריבון, לנהל את חייו בעצמו, בלי צורך לעזר בישות חיצונית כלשהי, או בהנחיות או הוראות של מנהיגי דת כלשהי, ויש לו את כל הכלים והיכולות ואת כל שיקול הדעת לבחירה חופשית.
יש לי שאלה, תרשי לי.
כן.
הקדשת גם בשיחת קדם שידור, כן, אתמול וגם היום את מגילת העצמאות.
אכן,
שזה
כן.
יפה.
כן.
זה אצלכם האורים והתומים, או מסורת ישראל היא האורים והתומים?
טוב, העניין הוא שפשוט מגילת העצמאות היא חלק בלתי נפרד ממסורת ישראל. זה בדיוק העניין. כלומר, היהדות שלנו, והיהדות היא תרבות, אז היהדות כתרבות שלנו, התרבות היהודית שלנו, היא בעצם לאורך כל שנות ההיסטוריה, הייתה תמיד מאופיינת בגיוון ובריבוי. ולכן אין דבר כזה יהדות, יש בעצם יהדויות. בתוך התרבות היהודית יש המון המון יהדויות. ובעניין הזה, כל יהדות מביאה לתוך האוצר השלם של התרבות שלנו, מביאה את הערכים שלה, את האמונות שלה, את אורחות החיים שלה, את היצירות התרבותיות שלה. וכאשר אנחנו מדברים על היהדות המאוד מאוד משמעותית שנקראת הציונות, אז בוודאי אחת מיצירות התרבות המפוארות של אותה ציונות, שבזכותה אתה ואני וכולנו אנחנו נמצאים כאן בישראל, היא אכן מגילת העצמאות.
אני חשבתי שהציונות זה תנועה לאומית, לא תנועה דתית.
ועל סמך מה?
אם היית שואלת את הרצל, הוא היה אומר לך, אני מקים תנועה לאומית.
יוצא מן הכלל.
אני לא מקים תנועה דתית. אני לא מקים תנועה דתית.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. מאחר והיהדות היא תרבות, והיא איננה רק דת, בתוך התרבות היהודית אנחנו נמצא תרבויות יהודיות דתיות ותרבויות יהודיות חילוניות, אז זה בסדר גמור. הרצל הלך, כן, על המימד הלאומי שנמצא בתוך התרבות היהודית, ואכן זה היה החזון שלו, שתהיה מדינה לעם היהודי, ובהשקפת עולמו, באמונותיו ובאורח חייו, הוא היה חילוני. וזה בסדר גמור, זה בדיוק העניין.
אני רוצה להזכיר לך את גדול מתנגדיו, אחד העם. כמו שהרצל אמר, אני רוצה להקים מדינה לאומית לעם שכל היום, שבכל מקום שהוא נמצא, ישנם שם מהפכות כנגדו, בא אחד העם ואומר, אדון הרצל צריך להציל את היהדות. ולכן, הרצל לא ראה ביהדות גורם כזה חזק בהקימו את המהפכה הציונית. הוא ראה את זה כתנועה לאומית שצריכה לתת מענה לפרעות שהיהודים עוברים אותם כבר 2000 שנה.
קודם כל יכולות להיות דעות שונות ואחרות לגבי מה היו המוטיבציות של הרצל, אבל מה שבטוח זה שהרצל רצה להקים מדינה ליהודים. כלומר, על זה אין ויכוח. הוא רצה להקים מדינה ליהודים, וכשהוא התייחס אל היהודים, הוא התייחס אליהם אכן בתור עם או לאום, ולא התייחס אליהם כקבוצה דתית. אוקיי? ומכיוון... כן, מכיוון שבאמת באמת אין יהדות אחת, אלא יש מגוון של יהדויות, אז היהדות של הרצל היא לגיטימית, והיהדות של אחד העם היא לגיטימית. וזה בסדר גמור שהם לקחו את זה לכיוונים שונים.
הם היו יריבים, הרצל נתמך על ידי, שכחתי את שמו לרגע, אבל הם היו יריבים, אבל נרד רגע מזה.
לא, אבל זה בסדר, כי בתוך התרבות היהודית, בין שנייה, אני רק אוסיף עוד מילה, בתוך התרבות היהודית, העניין הזה של מחלוקת ושל ריבוי דעות, קיים בהיסטוריה שלנו, קיים בהיסטוריה שלנו אלפי שנים. וכמו שהיו מחלוקות בין אנשי התלמוד, כן, אלה שלמדו או ערכו את התלמוד, באותה מידה יש מחלוקות, היו מחלוקות ועדיין יש למשל בין חסידים וליטאים, אוקיי? תרבות המחלוקת היא חלק מהגיוון, מהריבוי של התרבות היהודית, ואנחנו מברכות עליה, מברכים עליה, זה לא דבר רע. וזה בסדר שיש מגוון של דעות, של אמונות ושל אורחות חיים? חלק מהיהדות שלנו.
נחזור להווה.
כן.
מתי נוסדה התנועה ליהדות חילונית הומניסטית בישראל? ומה היה המפץ שהיווה להיווסדה?
אז כמו שאמרתי, התנועה או המכון להכשרת רבנים חילונים, מכון תמורה, נוסד בשנת 2003, כאמור על ידי... הפרופסורים יעקב מלכין ויהודה באואר, זיכרונם לברכה, הרב שרון ויין, זכרו לברכה גם כן, והרב סיוון מלכין מס, שהיא בעצם הייתה האישה הראשונה, או האדם הראשון שהוסמך.
מה היה המפץ שהביא את זה?
זה לא עניין של מפץ, בן, זה לא עניין של מפץ, בכלל לא. זה עניין של אותו חזון שהיה לאנשים האלה, באמת המלומדים, ובעיניי גם ככה, מרחיקי ראות, בזה שה... היהדות החילונית, כן, היא תרבות יהודית בפני עצמה, ויש מקום לפתח ולטפח. כלומר, אנשים שהם יהודים חילונים והומניסטים, זכאים לבטא את התרבות היהודית שלהם כפי דרכם, כפי האמונות שהם מחזיקים בהם, כפי הערכים שהם מחזיקים בהם, ושצריך, צריכה להיות השליחות הזאת, שבה אנחנו בעצם מציעים, מפתחים, איך אני עושה, כן? איך אני חוגג ומבטא את היהדות שלי ביושרה, בהתאמה לאמונותיי ולערכיי. אז איך אני עושה טקס נישואים כזה? ואיך אני חוגג בר בת מצווה כזו? ואיך אני חוגג קבלת שבת שהיא ברוח יהודית חילונית והומניסטית? ואיך אני חוגג את ליל הסדר ברוח הזו? ואיך אני חוגג את חנוכה וכו' וכו'. ולכן מתוך המקום הזה... מאחר שהמושג רב, תפקיד מאוד חשוב בתוך התרבות שלנו, מנהיג קהילה, מנהיג רוחני, מנהיג ציבור, אוקיי? אז אנחנו בהחלט משתמשים במושג הזה או בתואר הזה, כן, כדי להכשיר מנהיגים יפתחו ויתפחו דרכים לביטוי של תרבות יהודית, ישראלית, חילונית והומניסטית.
וכמה חברים מונה התנועה, והכן גם המרכז ממנו התנועה מתפקדת?
אם אנחנו נדבר על המרכז בתור מכון ההסמכה לרבנים, שהוא בעצם ככה, הוא הליבה, כלומר, הוא הרוח של הדבר.
הוא המרכז הרוחני.
כן, הוא המרכז הרוחני, הוא המרכז שבו אנחנו מכשירים את המנהיגות שלנו, גם גברים, גם נשים, זה ברור לגמרי, הוא נמצא בירושלים.
כאן בהיברו יונן קולג'?
לא, ההיברו יונן קולג' הוא המוסד שמסמיך רבנים רפורמים. אנחנו רבנים חילונים הומניסטים.
לא חשבתי אולי אתם
בסביבות מקום. אתה יודע, ירושלים, מרכז העיר די קטן, אנחנו פועלים בשני מקומות, אנחנו פועלים בבית מלכין, שנמצא במושבה הגרמנית, ברחוב עוזיה, ואנחנו פועלים לפעמים חלק מהלימודים שלנו, מתרחשים באכסניה הנהדרת של מכון כרם בירושלים.
וכמה חברים מונה התנועה?
תראה, אנחנו, מספר התלמידים שנמצא אצלנו במכון, הוא נע, כן, בסביבות 20 תלמידים בכל שנה, ומבחינת חברים בתנועה, בעצם אנחנו פועלים דרך, אחת הדרכים שאנחנו פועלים זה דרך הקהילות שלנו. כמה וכמה מהרבנים שלנו הקימו קהילות תרבות, אנחנו קוראים להם קהילות שיחה, שזה ראשי תיבות של שוחרי יהדות חילונית הומניסטית.
כמה קהילות כאלה קיימות?
וואלה, אני מודה, לא ספרתי לאחרונה, אבל יש לנו כ-10 קהילות ברחבי הארץ, בכל מיני מקומות, חלקם בתוך הקיבוצים, חלקם בערים, ושם בתוך הקהילות האלה שמובילים...
כמה חברים בקהילה במאות?
אני חושבת שבכל קהילה יש לנו כ-40-50 חברים.
500 יודע... איש בגדול.
כן, אבל זה הכוונה היא לחברים, בוא נגיד, היותר קבועים והמתמידים, אבל כמו שקורה בקהילות רבות, יש את הגרעין הקשה, ויש את האנשים שמקבלים את ההשראה ובאים מדי פעם, באים לחלק מהפעילויות. אבל אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים בטקסי החיים שאנחנו עורכים. ארגון היהדות החילונית הרבנים שלנו עורכים כבר למעלה מ-20 שנה טקסי חיים ברוח יהודית חילונית הומניסטית בכל חווי הארץ. ערכנו הרבנים שלנו...
אתם מתחילים מברית המילה?
אנחנו מתחילים מברית מילים, כלומר זה בסדר גמור עם ההורים. כלומר, מה שמשמעותי בתוך זה, בתוך החגיגה, כן, של הולדת ילד או ילדה חדשים, זה בעצם הטקס שבו אנחנו מברכים במילים ובשירים את הילד או הילדה על בועם לעולם, וכמובן את המשפחה ואת הקהילה. האם ההורים בוחרים לערוך גם ברית מילה למול את הבן או לא? בזה אנחנו לא מתערבים. זה בסדר שכן, זה בסדר שלא. למרות שלא זה,
המילה
לא זה מה שיקבע הלכתית, אגב, אם הבן הוא יהודי או לא. כי ההלכה קובעת בצורה ברורה, הבן או הבת הם יהודים, הם נולדו לאמא יהודיה, בלי קשר אם הבן הוא נימול או לא.
והמילה היא הקשר בין הנימול לאל. כי אם בריק, זה מה שאמר האל הקדוש ברוך הוא. זה האל. אבל נמשיך, זה רציתי רק להבין. זאת אומרת, אז אנחנו... הכנסתה לחיים זה בברכות שלכם, ואם הם עושים עוד איזה ברית מילה שהיא ברוח המסורת, זה כבר דבר נפרד.
זה בסדר גמור, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. אנחנו דוגלים ביהדות חילונית חיובית. מה זה אומר? אנחנו שואלים את עצמנו מה כן. איך אני כן יכולה לבטא את התרבות היהודית שלי ברוחי ובערכיי. כי מה לעשות, במשך הרבה שנים, ואני חושבת שלצערי הציבור החילוני התרגל לזה, כן, שאנחנו רואים את עצמנו כעגלה ריקה. כלומר, אנחנו אומרים על עצמנו, אנחנו לא מאמינים.
אוקיי? אחת מהשאלות הבאות.
אוקיי, אז אני אחכה בסבלנות.
איך אתם מבטאים את הבר או בר או בת מצווה, איך זה נעשה? מה, עם ספר תורה, עם קריאה מפרשת השבוע, המשתייר,
בטח, בוודאי שכן, בוודאי שכן. קודם כל התנך, אוקיי, הוא באמת אוצר תרבות נפלא, והוא שייך, הוא בוודאי שייך לכל העם היהודי, והוא גם שייך לכל העמים. ולכן הקריאה בתנך וההעמקה בפרשת השבוע, היא דבר מאוד משמעותי וחיובי, כמובן...
הוא קורא בתעמי המקרא?
אם הוא רוצה, כן, הוא לא חייב.
הוא יכול ללמוד טעמי המקרא אצלכם?
חלק מהרבנים שלנו יודעים טעמי המקרא וחלק לא. אבל יש כל מיני דרכים ללמוד טעמי המקרא, כולל אגב תוכנות שיש באינטרנט.
לא, אני אז, רק שואל...
אז אני אומרת, חלק מרבנינו, חלק מרבנינו מכירים או יודעים טעמי המקרא וחלקם לא. זה לא העניין. העניין הוא לא טעמי המקרא, אלא בעצם העניין הוא, כן, להרגיש... שאני גם בן בית בתוך התרבות היהודית שלי, ואני גם בעל או בעלת הבית. במובן הזה שהיהדות, כאדם חילוני, שייכת לי, בדיוק כפי שהיא שייכת לאדם דתי, ויש לי את כל הזכות לפרש אותה ולחיות אותה לפי הבחירה שלי.
זה דבר שברור.
ולכן גם בטקס. אז מה זה אומר בר בת מצווה? אנחנו בהחלט ממליצים על היכרות עם פרשת השבוע, ועל כך שהילד או הילדה יבחרו לעצמם את הקטע שאותו הם רוצים לקרוא, ושמתוך הלימוד של פרשת השבוע...
לקרוא מהתורה.
לקרוא, כן, כן, לקרוא מתוך פרשת השבוע יפה. שלהם, בוודאי, לקרוא מספר התורה, למה לא?
לא, לא, אני שואל.
ואז מתוך זה גם בעצם לחבר דרשה, לכתוב דרשה, שהיא באה מעולמם, היא באה מעולם המושגים שלהם, היא בעצם מבטאת את החיבור שלהם לפרשת השבוע או ליהדות כפי שהם רואים אותה.
הם קוראים וכמובן, גם את ההפטרה?
אם הם בוחרים, למה לא? הם בוודאי, אנחנו בוודאי נלמד מה זו ההפטרה, מאיפה היא באה, אבל הבחירה היא שלהם. הבחירה היא שלהם, גם ההורים יכולים להיות מעורבים בבחירה. אגב, בכלל אנחנו מאוד דוגלים בזה שבכל תהליך הלימוד וההכנה גם ההורים יהיו מעורבים. עבור הורים רבים...
כמה זה... זמן היא ההכנה?
בדרך כלל זה משהו כמו 5-6 מפגשים. זאת אומרת, זה תהליך. בתוך זה גם ברוב המקרים אנחנו מציעים לנער או לנערה, למשל, לקחת על עצמה משימת בר מצווה, כמו שנהגו ועדיין נוהגים בקיבוצים, שזו תרבות יהודית ישראלית יוצאת מן הכלל וחשובה. אז עושים את זה, ויש ברכות בתוך הטקס, ויש שירה, ולפעמים גם כוללים בזה קבלת שבת, אם זה נערך במהלך השבת, בר או בת המצווה. והמשפחה מברכת, והסבא והסבתא, כלומר זה טקס שהוא גם אישי, הוא גם משפחתי, הוא גם קהילתי, והוא יכול להיערך בכל מקום.
ולרוב זה נעשה בשבת או בימי השבוע?
מה שהמשפחה בוחרת.
מהממוצע?
גם וגם וגם. הרבה פעמים נוח לעשות את זה למשפחה, נוח נניח שזה יהיה ביום חמישי בערב, או ביום שישי בצהריים, או בשבת אחר הצהריים, מה שהם בוחרים.
והתקדמנו קצת, ואנחנו עכשיו בטקסי קידושין.
טקסי חתונה, כן. טקסי נישואים. אז קודם כל, בוודאי שהטקסים שלנו כולם שואבים השראה מתוך התרבות היהודית, כי אין סיבה שלא. אז אם אנחנו מסתכלים על טקס הנישואים, אוקיי, ועל החלקים שיש בו, כמו למשל החופה, מה המשמעות שלה, אז יש לה הרבה משמעויות. והמשמעות שאנחנו נותנים בדרך כלל, שהחופה היא בעצם, היא מייצגת, היא סמל לבית שאותו בונים בני הזוג ביחד. אוקיי? היא סמל לגמרי אנושי, הומניסטי, היא עדות לזה שבני הזוג בחרו זה בזו לחיות את חייהם ביחד. והנושא של הקידושים, הקידושים הם בין בני הזוג. כלומר, הם מקדישים את עצמם זה לזו וזו לזה. הם בחרו. לחיות ביחד, והם עושים הקדשה הדדית. כמובן, הגבר מקדש והאישה מקדש, זה ברור לגמרי. הטקסים שלנו הם כולם שוויוניים מבחינה מגדרית. אנחנו גם כמובן עורכים טקסים לבני זוג שהם מאוד תואמים, כלומר לקהילה הלהט"בית, זה ברור לחלוטין. וכל שאר הדברים...
גם ברכות מהסידור הקלאסי, ברכות הקלאסיות של חתונה?
קודם כל, אלו ברכות דתיות. כן, כי מופיע בהם ברוך אתה אדוני אלוהינו, ולכן הם ברכות דתיות. אנחנו מציעים באהבה ובשמחה ברכות שהרבנים שלנו והרבות שלנו חיברו ויצרו במהלך השנים. אנחנו מציעים גם לזוג לחבר ביחד את הברכות שלהם.
הסידור הקלאסי מגיע לידי...
הסידור הדתי, אתה מתכוון.
סליחה?
הסידור הדתי.
הקלאסי.
הדתי.
אני אכלתי לקרוא לו דתי, אני קורא לו הקלאסי. הוא בא לידי ביטוי?
קודם כל בבחירת בני הזוג ובדיון איתם, כן, מתוך מה זה בא, כי כאשר הם באים אלינו הם יודעים שהטקס שהם מבקשים לעשות הוא טקס שהוא חילוני והומניסטי. אז אין שום בעיה לקרוא פסוקים מהתנך, התנך הוא האוצר של כולנו. לגבי ברכות כאלו ואחרות, אנחנו משוחחים על זה ובסופו של דבר מחליטים יחד, כמובן מתוך הבחירה של בני הזוג, מה מתאים להם. ברוב המקרים... בני הזוג מאוד מאוד שמחים לגלות שהם בעצם יכולים, שמותר להם לבחור באלטרנטיבות נוספות. זה דווקא בא מהמקום הזה. הזוגות שמגיעים אלינו מגיעים כי הם לא רוצים את הטקס הדתי. הם לא מעוניינים בו, לא בגלל שהוא לא בסדר, אלא פשוט כי הם רוצים את הטקס נישואים שלהם, טקס מאוד משמעותי. להרבה מאוד זוגות הם רוצים לנהל אותו ביושרה, כלומר בהתאמה לאמונות, לערכים ולאורך החיים שלהם. יש לנו מאות טקסים בשנה, הרבנים והרבות שלנו עורכים מאות טקסים בשנה. זהו, אנחנו הרבה שנים בתחום הזה, יותר מ-20 שנה, ואני יכולה לומר לך מניסיוני, כי גם אני עורכת למעלה מ-18 שנה טקסי חיים, שיותר ויותר כאשר אני מגיעה לערוך טקס נישואים, כל כך הרבה אנשים בקהל באים אליי ואומרים, קודם כל איזה יופי, זה כל כך משמח, אנחנו כל כך מחכים ורוצים בטקס מהסוג הזה, שהוא באמת נותן את האמת שלנו, את המילים שמשמעותיות לנו, ועוד אומרים לי רבים, וואו, את יודעת, כבר שמעתי טקסים כאלה, כבר תגידי לי, את מכירה את הרב הזה ואת הרבה הזו, ואז אני מגלה שהם כבר פגשו את הקולגות שלי בהרבה טקסים. וזה מאוד מאוד משמח, כי זה אומר שהציבור החילוני מוכן ועומד על זכותו לנהל את אורח חייו היהודי בהתאם לערכים שלו. ואת השירות הזה אנחנו באים לתת.
נקפוץ לצד הפחות סימפטי, וזה בעצם טקסי קבורה, אתם עושים גם?
כן. אנחנו עורכים טקסי קבורה.
אתם קשורים לעלי שלכת או לכל
המקומות האלה? אנחנו לא קשורים במובן של, כן, אנחנו לא נמנים על סגל העובדים שלהם, אבל מקומות שעורכים בהם קבורה אזרחית או חילונית, בהחלט המשפחה מוזמנת להזמין את אחד מרבנינו, שלא לדבר על בתי עלמין בקיבוצים, ששם בהחלט רבנים שלנו עורכים טקסים, למשל באנדור, למשל בגזית, למשל במעלה החמישה, אוקיי, ששם גרים רבנים שלנו, והם בעצם אלה שמובילים את הטקסים בבית העלמין הקיבוצי. ואנחנו עושים טקס שכאמור הוא מחובר, הוא שואב השראה מתוך התרבות היהודית, והוא מעצב.
מתוך התרבות היהודית או המסורת
התרבות,
היהודית?
התרבות והמסורת זה
לא,
אותו דבר.
לא, אני שומע מכולך שזה קצת...
לא, לא נכון, לא נכון. אני רואה בתרבות היהודית את המסורת היהודית, אבל את המסורת היהודית המגוונת. כי כמו שבתוך התרבות היהודית יש הרבה תרבויות, יש בה הרבה מסורות.
אפשר לתת שאלה יותר פרטנית. כן. בעת טקס הקבורה, צידוק הדין נאמר?
א', איני יודעת מה עושה, מה בוחר כל רב וכל רבה שלנו, אוקיי? אבל אני כן יודעת...
כי בצידוק הדין, זה כמו שאומרים פרונטלי מול האל. הצידוק הדין בא
בן, אני ברשותך אומר ואבהיר, כן, שאנחנו באים לייצג את הקול היהודי, החילוני וההומניסטי. כלומר, אנחנו פחות עוסקים ב... מקומו של אלוהים. אין לי שום דבר נגד, זה בסדר גמור, יש אנשים שמאמינים באלוהים, יש אנשים שהם אתאיסטים, וזה בסדר גמור.
איך היית מגדירה אתאיסטים?
אתאיסטים זה אומר שהם מאמינים שאין אלוהים, כי כולנו אנשים מאמינים, אין דבר כזה אדם שלא מאמין.
ראינו שבסקר שאותה פרופסור עשתה אמרה, שיש שם רק 3-5% אתאיסטים שאומרים בריש גלי, אנחנו אינם מאמינים בקיומו של כל סוג של אל. היתר אמרו כן בצורה החילונית, המסורתית, הזה וכולי וכל הדברים האלה.
אז לכן אני אומרת, בעניין הזה של אמונות לגבי קיומו או אי קיומו של אלוהים, יש מגוון של אמונות. אנחנו לא נכנסים לזה, אני לא חוקרת אנשים על האמונות שלהם. אני מתייחסת לחילוניות כאל... לקיים אורח חיים שהוא חופשי מהלכה. אוקיי? להיות אדם חופשי. חופשי במובן הזה שאני מכיר בזה שיש לי את החופש לבחירה שלי, שאני ריבון או ריבונית על חיי, ושאני חיה מתוך אורח חיים שהוא חילוני, כלומר שהוא חופשי מציוויים הלכתיים. אגב, בוודאי שיש בתוך, בוא נגיד, ההלכה היהודית, כמו גם בדתות אחרות, כן, יש מצוות שהן מצוות הומניסטיות. ובזה אני ורבים מחבריי וחברותיי ורבים מהחילונים בישראל בהחלט דוגלים. המשפט שנקרא ואהבת לרעך כמוך הוא לגמרי נר לרגליי, אבל לא בגלל שאלוהים ציווה אותו, אלא משום שזה מתאים לאמונות ולערכים שלי.
אז אני חייב לשאול אותך שאלה.
יאללה, לך על זה.
כל כך לפי דרישת הקהל, מדוע אין לכם יותר חברים? ובהזדמנות זו אומר שלקראת סוף השידור אני אתן לכם, אתן לך במה בכדי לקרוא לאנשים להתחבר אליכם, מהם הדרכים וכו'. אבל יש לי שאלה, השאלה מנקרת אותי, מנקרת בי, בהקשיבי אלייך. מדוע אין לכם יותר חברים? מדוע לא משתמשים בשירותים שלכם יתר?
קודם כל בשנים האחרונות יותר ויותר ויותר אנשים נחשפים לפעילות שלנו ובוחרים להשתמש בשירותים שלנו. אני אתן לך דוגמה, כמות טקסי בר ובת המצווה שאנחנו הרבנים והרבות החילוניים עורכים בשנים האחרונות מעלו באחוזים ניכרים, הוכפלו, שולשו. אני יודעת על עצמי, כן, אני עורכת הרבה מאוד טקסי בר ובת מצווה, מה שבוא נגיד לפני 10 שנים, כן, היו הרבה פחות. למה? כי באמת באמת הציבור החילוני בשנים האחרונות מתעורר ליהדות שלו. מתעורר ליהדות החילונית וההומניסטית שלו, והוא איננו מעוניין יותר, מה שנקרא, לייבא, לעשות איזה אאוטסורסינג ליהדות שהיא פשוט לא מתאימה לו, שהיא לא מדברת אותו. ואז מתחילים לחפש אלטרנטיבה. אוקיי? עכשיו, אנחנו... שאנחנו באמת מציעים משהו מאוד מאוד מאוד, איך אומרים, מדויק וייחודי, כן? גם אנחנו בשנים האחרונות עושים יותר ויותר מאמצים. וגם מכיוון שיש לנו יותר רבנים, אוקיי? אז אנחנו אכן יכולים להפיץ את הפעילות שלנו בצורה יותר חזקה ברחבי הארץ, והתהליך הזה קורה בשנים האחרונות. אני חושבת שהקושי של הציבור החילוני להנות למה שאנחנו מציעים לו, שלגמרי תואם את אורח החיים ואת האמונות ואת הערכים, הוא באמת, מה שהתחלתי לומר קודם, שמעין חינכו אותנו, שכנעו אותנו, שאנחנו עגלה ריקה, שאנחנו לא מאמינים.
תכף ניכנס רגע לעגלה.
אבל מה לעשות? אבל כאשר, כן, אם אני חושב שאני עגלה ריקה, ובעצם מה, אני... מה זה בכלל היהדות שלי? ויש יהדות, הנה זאת היהדות, שם זה היהדות, מה שקראת לה, הקלאסית. אז מה אני אעשה? אז אני ברירה, שאני מתחתן, אני צריך להביא רב כזה. אז לוקח זמן, עד שאני, מה שנקרא, הראש משתנה, ואני מבין שהיהדות שלי היא לגיטימית, היא מבורכת, יש לה מקום.
ובמה שהם שונים מעמותת עיתים?
קודם כל, עמותת עיתים היא עמותה, לעניות דעתי, אורתודוקסית, שפועלת מתוך היהדות האורתודוקסית.
היא דתית לייט.
אני קטונתי מלציין את כל הגוונים בתוך היהדות האורתודוקסית, מה שאומר שגם בתוך האורתודוקסיה יש יהדויות שונות, אבל עדיין היא אורתודוקסית. אנחנו חילונים.
אני קיימתי שיחה עם עמותת עיתים, ולהפתעתי אמרו לי שהם מקבלים יותר ויותר פניות מקהל שדומה לקהל שאת מציירת אותו. אז אני שואל, מדוע הם פונים לעיתים ולא אליכם?
אז קודם כל שאלת את עיתים, אז הם ענו לך. עכשיו אתה שואל אותי ואני אומרת לך שגם אלינו פונים יותר ויותר ויותר אנשים בשנים האחרונות, וזה מאוד מאוד מבורך. למה חילונים פונים לעמותת עיתים? משום שמה לעשות? בעודם מבינים, כן? למשל שהרבנות הראשית, אוקיי? בכלל מוסד, כן? שנועד לחילונים, שמכוון לחילונים. הרי חרדים לא צריכים את שירותי הרבנות הראשית, והם גם לא משתמשים בהם.
הם לא משתמשים בה בכלל.
אז כשאדם חילוני מבין את זה, הוא אומר, רגע, 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 אבל מה הרבנות הראשית עושה בחיים שלי? איך היא קשורה בכלל לחיי? אז אני רוצה לצרוך, כן, לבחור יהדות אחרת, ובתוך מסע החיפוש, גם יהדות אורתודוקסית, כמו שאתה אומר, שהיא נניח יותר נגישה, ויותר עם חיוך, ויותר לייט, אוקיי, אז הוא אומר, בסדר, אז הנה גם זו אופציה להתחיל ממנה. והרבה פעמים זה מסע שיתחיל בעמותת עיתים, כן, מין חקר כזה, ובסוף, או באמצע, יגיע אלינו.
אתם בקשר עם התנועה ליהדות מתקדמת, עדיין הוא הרפורמי?
בטח.
עם הרב מאיר עזרי?
אני לא יודעת אם ספציפית, אני לא, אבל אני בקשר קרוב עם הרב.
גליה סדן.
נכון, אותה אני מכירה.
היא התארחה אצלנו פה פעם ברדיו שלו.
אז אני אומר לך, אני אישית בקשר מאוד קרוב עם חבר הכנסת הרב גלעד קריב, ושנינו יחד אנחנו מובילים בגבעתיים את הקהילה השוויונית של גבעתיים, קהילה שהוקמה בתמיכת העירייה לפני כ-8 שנים, והיא קהילה לטפח את היהדות הפלורליסטית בעיר. אז בוודאי יש לנו קשרי חברות הדוקים עם הדקנית של HUC ועם רבנים ורבות, ואנחנו חברים יחד איתם ועם זרמים רבניים אחרים, גם ברבנים למען זכויות אדם. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים ביחד, כי יש הרבה דברים משותפים. אוקיי? אנחנו אפילו יזמנו גם חבורה כזו, כן, של הדקנים ממכוני הכשרה שונים, אוקיי? שהם לא אורתודוקסים, זאת אומרת שהם נוקטים, שמאמינים בגישה פלורליסטית, והדקנים, כן, בהובלתה של הרב סיוון מלכימס, כאמור דקנית מכון תמורה, נפגשים מדי פעם ודנים ביחד בכל מיני נושאים שהם רלוונטיים. זאת אומרת, שיתוף הפעולה קיים, אז יש שיתוף פעולה ויש אחדות, אוקיי? ויש מטרות משותפות, ויש גם כבוד להבדלים בינינו.
אתם גם מקיימים תפילות במתחם הציבורי, למשל הרב עזרי, כל קיץ מקיים איזה 4 או 5 תפילות לאורך נער הירקון, ובאים מאות אנשים.
איזה יופי.
ממש, זו חוויה.
אני בטוחה שזו חוויה נהדרת, והרב עזרי הוא באמת איש יוצא מן הכלל. אני משוכנעת שזה כך. גם קבלות השבת שאנחנו מקיימים הם חוויה רוחנית יוצאת מן הכלל, ואנחנו מקיימים הרבה כאלה. לגבי תפילות,
בהחלט, בהחלט... אתם מקבלות שבת בערים או בקיבוצים?
גם וגם. קודם כל, בכל מקום שיש לנו קהילה, אז הקהילות מקיימות כחלק מהפעילות שלהם קבלות שבת, אבל אנחנו גם נעשה קבלות שבת במקומות אחרים. למשל, לצערנו, אנחנו שותפים מאוד מאוד פעילים לקבלות שבת שמתקיימות במאהל החטופים ליד בית, ליד בלפור, ליד בית ראש הממשלה בירושלים. אוקיי? וגם בכיכר החטופים, באמת לצערנו הרב, אנחנו היינו שותפים לקבלות שבת וגם לטקסי חג שבעצם נועדו, אוקיי, להשאיר את הזכר ואת הפעילות למען החטופים, ככה, אתה יודע, בתוך הציבוריות הישראלית. אז בוודאי שאנחנו שותפים.
אפרופו הרפורמים, התנועה הרפורמית, כל מוצאי שבת עורכת הבדלה בקפלן.
אני רק יכולה לברך על זה. אני חושבת
דברים נהדרים,
הם עושים דברים נפלאים ויוצאים מן הכלל.
הרב עזרי התארך פה באופן רדיו סול לפני חודש על ספרו החדש, הוציא ספר חדש, וקיימנו על זה דיון עמוק על הוגי הדעות שמופיעים בספר אצלו. אבל נחזור רגע לענייננו. אתם שמעתם על בית התפילה הישראלי בהדרכתו של הרב גוטפריד?
כן, אנחנו מכירים את בית תפילה
הישראלי. אתם משתפים פעולה?
יש דברים שכן, ויש דברים שלא. זה בסדר, ברור ששוב, כמו שאמרתי, אנחנו, וברור לי שגם כל הזרמים הפלורליסטיים, היהודיים הפלורליסטיים האחרים, מברכים ושואפים לשיתופי פעולה.
הם קיימים?
הם יכולים להיות קיימים בפרויקטים מסוימים, אוקיי? ולא קיימים בפרויקטים אחרים. אבל האמת היא, בין שאני הייתי שמחה, כן, אולי לספר יותר גם לציבור המאזינים, כן, דווקא על המקום הזה של האמונות והערכים שהתנועה שלנו, שהארגון שלנו מייצג, כן, כי בסוף באתי לדבר עלינו.
אז זה הזמן לעגלה המלאה שלכם.
לעגלה המלאה שלנו, היא ולא אחרת.
על העגלה המלאה שלכם. ולרק רגע לפני שתתחיל את הסיפור, כל הסיפור של העגלה חוזר חזרה לחזון איש.
נכון, ולדוד בן גוריון.
אבל אנחנו פירשנו את זה לא נכון. החזון באיש בא ואמר, העגלה המלאה שלנו עולה במעלה, ושלכם יורדת, ריקה ויורדת בה, יורדת, והקדימות היא לעגלה מלאה. אבל זה היה רק עם קרליץ, עם החזון איש.
יכול להיות, אבל רק, אני, תכף, לפני שאני אספר, רק אגיד לך, בן, אתה בטח יודע שלפעמים, כן, הפרשנויות על הסיפור הן יותר חזקות מהסיפור עצמו.
הם נכנסים לקלאסיקה.
אז בדיוק, אז אנחנו, אז כן מבינים, לא מבינים, המציאות היא, כן, שהמושג הזה של העגלה המלאה, נניח הדתית או החרדית, אל מול העגלה הריקה החילונית, לצערי, השתרש בציבור. אוקיי? אפילו שהוא לא תואם את העובדות של מה שאמר החזון איש, או את תשובתו של בן גוריון, שאגב, ענה לו שהעגלה שלנו מלאה לא פחות. בסדר?
אני לא חושב שהוא אמר את זה במילים...
אולי לא, הוא אמר את זה, והוא גם אמר, והצביע על היתרון בעגלה ריקה, כלומר שיש בה עוד מקום כדי להתמלא.
אז ספרי לנו על העגלה המלאה של התנועה, החילונית,
החילונית, היהודית, חילונית, הומניסטית, הישראלית.
כן.
אז קודם כל, מה זה אומר העגלה המלאה? זה אומר שבעצם אנחנו כולנו, חילונים, דתיים, כולנו אנשים מאמינים. אוקיי? המקום הזה שבו אנחנו חושבים על עצמם שאנחנו לא מאמינים, בעצם מרוקן אותנו מנדבך מאוד חשוב בזהות שלנו, והוא האמונות שלנו. אז מה זה אומר? אם אמרתי מקודם שחילוני הוא המשמעות שאני הריבון על חיי, ויש לי בחירה חופשית, ואני חופשי מאורח חיים הלכתי, אז מזה אני חופשי. אבל אחרי המקף מופיע הומניסטי. כי ההומניסטי אומר, בתור אדם חופשי, למה אני מחייבת את עצמי. והמחויבות שלי היא לאמונה שלי בערכים הומניסטיים כמקדמים את טובת בני ובנות האדם, באופן אינדיבידואלי, ואת האנושות בכללה. ובזה אנשים חילוניים מאמינים. זאת אומרת, הם מאמינים למשל בערך השוויון. הם מאמינים שצריך לשאוף וצריך לקיים שוויון בין גברים לנשים. בוודאי, חד משמעית. ולכן, מתוך האמונה הזו, מתוך הערך הזה, מתוך זה אני פועלת. ולכן, למשל, אני כרבה לא אערוך טקס נישואים שבו הקלה שותקת. לא יקרה, כי זה מפר את האמונה שלי בערך השוויון.
אתה תראי לקלה להסתובב 7 פעמים סביב החתן?
א', אני לא מתירה ולא אוסרת, כי אני לא עסוקה בלהתיר ולאסור. אין לי שום מנדט כזה בחיים של אנשים. אוקיי? אני לא סמכות כזו בחייהם. מה שאני יכולה לעשות, אני יכולה להסביר, או שאנחנו נלמד ביחד את משמעות המנהג, כדי שהאנשים, החתן והקלה, יוכלו לבחור אם מתאים להם או לא. בסדר? ובהתאם לבחירה שלהם, אם הבחירה שלהם עלולה להיות אולי בהתאם לערכים שעבורי, כן, איך אומרים, קשה לי לבלוע אותם, אז יכול להיות שאני אגיד להם, זה בסדר גמור שככה אתם מאמינים, אני רק מציעה שתמצאו לכם רב שהוא כלבבכם. כי זאת המשמעות של המושג, של הפסוק הכל כך ידוע, עשה לך רב. כלומר, עשה לך רב מטיל את זה על האדם, לא על הרב. הוא אומר לאדם, כן, לבת האדם ולבן האדם, הוא אומר, אתם תבחרו לכם את אותו רב או רבה שבעצם עוזר לכם לטפח את מה שאתם מאמינות בו, ואת אורח החיים שאתם רוצות לקיים. ולכן זה עשה לך רב.
הוא קבע לך חבר.
הוא קנה לך חבר.
הוא קנה לך חבר.
בסדר גמור, אבל אני מתייחסת לחלק, בוודאי, בוודאי, אני מתייחסת לחלק הראשון. כן? לגבי חברים, זה באמת, איך אומרים, זה כל אחד והחברים והחברות שלו.
זו העגלה המלאה.
אז העגלה המלאה מתחילה מזה, מהאמונות והערכים. אז האמונה שלי בערכים, שבעצם המטרה שלהם, יש להם יכולת להיטיב את איכות החיים האנושית, גם באופן אישי, וגם באופן אוניברסלי, כללי. אז זה שוויון, וזה חירות, וזה צדק, וזו סולידריות, וזה צדק חברתי, וזו רגישות, וזה אכפתיות. אוקיי? אז כל הערכים האלה, שהם באמונה שלי, הם בידינו בני האדם ליצור אותם ולהשיג אותם. האמונה שלי אומרת שאנחנו, כמו שאומר שאול צ'רניחובסקי בשירו, האמינה גם באדם, גם ברוחו, רוח עז. רוח האדם עזה היא, חזקה היא, עוצמתית היא. ובה אני מאמינה, אני מאמינה ביכולות שלנו כבני אדם לחולל את הדברים שאנחנו רוצים בעולמנו, ואת הדבר הזה אני רוצה לטפח. אני רוצה לטפח את עוצמתו של האדם.
איך אתם מטפחים את זה בחיי היום-יום בשטח?
למשל, זה בא לביטוי, בהתקסים שלנו. אוקיי, כי אם...
סליחה, כבוד הרבה, כן. אבל אתם לא נשמעים או נראים בשטח.
אני מאוד מאוד מקווה, קודם כל, בן, שדרך התוכנית הזאת אנחנו אפילו נשמע יותר...
בשביל זה קראנו לך.
אני שמחה מאוד.
בשביל זה קראנו לך.
אני שמחה מאוד. אז אני אומרת, יכול להיות שאנחנו לא נשמעים מספיק בשטח. אני כן יודעת על אנשים רבים שמכירים את הפעילות שלנו, ושנמשכים ומתעניינים במה שאנחנו עושים. אנחנו, כשיצאנו לדרך, אנחנו ידענו שאנחנו הולכים לרוץ מרתון. זה לא ספרינט, זה מרתון. כי כאמור, הציבור החילוני, ששנים רבות, היה אדיש ליהדות שלו. ורק לאחרונה הוא מתעורר. הוא פשוט מתעורר. ואנחנו, אני חושבת שהפעילות שאנחנו עשינו לאורך שנים, שקודם כל התחילה בהכשרת רבנים, כי בסוף אם אתה רוצה להביא את המסר שלך לציבור, אתה צריך אנשים שיובילו אותו, אתה צריך מנהיגים ומנהיגות.
תספר ולכן... לנו קצת על המכון להכשרת רבנים, כמה זמן?
בטח, בשמחה.
מה הם התנאים לקבלה וכו'?
אני אספר. אז קודם כל התמורה, המכון להכשרת רבנים חילונים ואומניסטים, מציע מסלול לימוד של 4 שנים להסמכה לרבנות.
צריך לבוא עם MA?
אתה צריך לבוא עם תואר שני. זה לא חייב להיות במקצוע שהוא קשור דווקא נניח לתרבות ישראל. אוקיי? זה יכול להיות במגוון של מקצועות, ובאמת היו לנו. זאת אומרת, גם היסטוריה ופסיכולוגיה, וגם תרבות ישראל, או פילוסופיה, וגם אפילו כלכלה, או משאבי אנוש. באמת מגוון של תחומים, אבל אתה צריך לאחוז בתואר שני, כי בעצם זה אומר שיש לך יותר מיומנויות, כן? גם באמת בחשיבה ובלימוד ובעיון של חומרים ככה אינטלקטואליים עמוקים, וגם ביכולת שלך לחשיבה ביקורתית, שזה מאוד משמעותי. אז התלמידים והתלמידות שמגיעים אלינו, כאמור, הם בוגרי תואר שני, הם אנשים שבדרך כלל יש להם רקע כלשהו בתרבות יהודית חילונית, זה יכול להיות אם הם מורים בתחום, או יכול להיות שהם כבר הזדמן להם לערוך טקסים כאלה ואחרים, או שיש להם פרויקטים כאלה ואחרים, למשל אחת התלמידות שהתחילה ללמוד אצלנו השנה, היא יור מנוחה נכונה ברמת השרון, יש שם חלקה לקבורה אזרחית. כלומר, כל מיני, הם יכולים לבוא עם ניסיון כזה או אחר, ובעיקר עם התשוקה הזו, אוקיי? ללמוד לעומק, להבין לעומק את כל הרבדים של היהדות החילונית וההומניסטית, הישראלית, וגם לרצות לעסוק במנהיגות ולטפח ולפתח ולהפיץ את זה הלאה.
כמה זמן זה מסלול הלימודים?
כאמור זה 4 שנים, כאשר בעצם אנחנו מדברים על פחות או יותר כ-650 שעות לימוד.
במשך ה4 שנים.
במשך ה4 שנים, כשבתוך זה שעות הלימוד, מה שנקרא הפרונטליות אצלנו במכון.
זה 150 שעות לשנה.
150 שעות לשנה, זה אומר כ-15, לדעתי זה יוצא בסוף קצת יותר, אפילו 680, כי אנחנו משהו כזה.
מי המורים?
המורים באמת באים מהטופ של עולם האקדמיה והידע, באמת מלומדים בכירים ובקיאים בתחומה מכל התחומים, אם זה פילוסופיה ואם זה תרבות ישראל ואם זה ציונות ואם זה דמוקרטיה ואם זה אומנות ותרבות ממש ותנ"ך ומכל התחומים הטובים ביותר.
מגיעים גם אנשים דתיים?
אם המרצה הוא דתי, זאת אומרת, אם...
אני שואל.
בוודאי שכן. בוודאי שכן. אני חושבת שאולי אפשר לשאול את...
הרב שרגא ברון אומר לך משהו?
אני מכירה את השם, לא פגשתי אותו אישית.
הוא התארח פה פעמיים או 3 ברדיו.
שמחה לשמוע. אני אומרת שהוא, אנחנו מראש, השקפת העולם שלנו היא פלורליסטית.
אפרופו, דיברתי איתו קודם שיצרתי קשר איתך, והוא היה מאוד בעד... ליצור קשר, אומר, תעלה אותם לשידור, תן להם במה, מגיע להם.
תודה, שרגה, שמחים מאוד. לא, בוודאי, ולכן גם אנחנו, בתוך התחום, אנחנו בהחלט מפרגנים אחד לשני. שוב, הפלורליזם זה אומר שאנחנו מאמינים ואנחנו דוגלים בריבוי ובמגוון, ולכן מה הבעיה? אין שום בעיה שיהיה מרצה או מרצה דתיים.
ובכן עברו ארבע שנים.
רגע, במהלך 4 השנים, יש את הלימודים עצמם במכון, מה שנקרא את ה... כן, אתה בא ליום לימודים או לימי לימודים, ויש דברים שאתה עושה ומתנסה כדי לשפר ולשכלל את המיומנויות שלך כרב, כלומר כבר במהלך הלימודים אתה נדרש להנחות קבלות שבת בכל מיני מקומות.
דרשות גם בשבתות?
דרשות יכולות להיות גם בימי חול.
לא, אוקיי, זה נכון.
בכל יום. אתה נדרש גם, כן, ליצור קבוצות לימוד, בוודאי. אתה נדרש לכתוב דקסים, לערוך דקסים. אתה נדרש להכין מערכי שיעור או מערכי לימודים בתחומים שקשורים ליהדות חילונית והומניסטית. אתה נדרש, כחלק מתיק ההסמכה שלך, אתה נדרש לחקור תחום כלשהו ברמה אקדמית ולהגיש עבודה בהיקף של סמינריון פלוס. אוקיי, אתה נדרש גם לבחור פרויקט מעשי כלשהו, שהוא חלק מהחניכה שלך.
גם נדרש להגיש עבודות?
בוודאי, לאורך כל הלימודים.
ומי מי הוועדה שמצמיחה בסיומו של הליך?
יש לנו, קודם כל, כמו שאמרתי, דקנית המכון זה שנים רבות, היא הרב סיוון מלכין מס, הרב החילונית הראשונה הישראלית.
יש לנו ביתו של פרופסור...
יכן, ביתו של פרופסור יעקב מלכין, ואישיות בפני עצמה. כאמור, יש לנו ועדה אקדמית שהרכזת שלה היא הרבה דוקטור איריס קרסין. יש לנו מה שנקרא חבורה מסמיכה. קודם כל, אגב, כמו בכל תהליכי הסמכה, כן, אתה יודע שההסמכה באופן מסורתי היא רב מסמיך רב.
הגמרא מופיעה אצלכם בסדר הלימודים?
כחלק מאוצר התרבות היהודית המגוון והעשיר, גם הגמרא מופיעה.
גמרא ומשניות ודברי חז"ל ו...
כחלק מאוצר התרבות היהודי העשיר, הדתי והחילוני, גם הגמרא מופיעה, כמו מדינת היהודים,
הרמב״ם.
כמו אחד העם, הרמב״ם בוודאי, אתה יודע, יש הרבים האומרים שהוא בעצם יתרים את החילוניות היהודית.
יש האומרים. אין לו ניכנס אליו, אני אסתקק לעוד שעה.
יש האומרים, כמובן, בטח, בטח, שלא לדבר על, כן, על ההשפעה או ההשראה שלו על שפינוזה. אז בתוך מגוון תיבת האוצר היהודית, אנחנו פותחים את הדלת להכל. בוא נגיד, כן, כמו שפעם בן גוריון אמר, מהתנ"ך עד הפלמ"ח, אוקיי? אז יהודה לוי ויונה וולך.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב הרבה, וגם תאפשרי למאזינים להתקרב אליכם, ותצייני את הדרכים שהם יכולים להצטרף אליכם, או בדרך קבע, או לאריות, שתהפוך לקבע, הבמה שלך.
תודה רבה, בן. אז הייתי רוצה, מאזינות ומאזינים יקרים, שתזכרו ותדעו שכולנו אנשים מאמינים, והאמונות שלנו הן משמעותיות, בין אם זה אמונה בכוח עליון, ובין אם זה אמונה באדם או בערכים הומניסטיים. האמונות הן משמעותיות, והיושרה, כלומר לחיות מתוך האמונות והערכים שלי, היא גם משמעותית לאיכות החיים שלי. ותזכרו שאם אתם חיים אורח חיים חילוני, שזה קודם כל מבורך וטוב, אתם יהודים לא פחות טובים מיהודים שמחזיקים באורח חיים דתי, וגם לכם יש את הרשות והזכות לחיות ולחגוג את אורח החיים היהודי החילוני וההומניסטי שלכם, ואנחנו כתובת מצוינת בשביל הדבר הזה. איך אתם יכולים להגיע אלינו? אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, יהדות חילונית הומניסטית בישראל. אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, יהדות חילונית הומניסטית. אתם יכולים... מה עוד? טוב, בעצם ככה אפשר להכיר אותנו. בעיקר דרך האתר, שם גם תמצאו...
בשיחת הקדם שידור, את מנית גם בכמה מקומות בהם יש לכם מרכזי תפילה. אולי כדאי...
קהילות, לא מרכזי תפילה, לא מרכזי תפילה, אלא קהילות שיחה. קהילות שיחה, קהילות של השיחה ראשי תיבות של שוחרי יהדות חילונית הומניסטית. יש לנו קהילה בעין דור, יש לנו קהילה בעין גדי, יש לנו קהילה באלון הגליל, יש לנו קהילה בנשר, יש לנו קהילה במודיעין מכבים רעות. יש לנו קהילה ביהוד נווה מונוסון.
יפה.
יש לנו את הקהילה השוויונית בגבעתיים, שאני אחד המובילים שלה.
את המובילה שלהם.
כן, כן.
תודה רבה לך,
קהילה,
רבה.
רגע, היה... אני רק אגיד, יש לנו קהילה גם בקריית היובל בירושלים. גם
ברחוב
שם.
זנגוויל. ברחוב זנגוויל.
לא, זה לא, אין בתי כנסת. אבל קהילה, כלומר, יש שם רב שמוביל פעילויות. זה הדבר המשמעותי, זה הדבר החשוב.
תודה לך.
וכמובן, טקסי חיים, טקסי חגים, יש לנו גם חומרים בתוך האתר, אז אתם פשוט מוזמנים להיכנס לאתר יהדות חילונית הומניסטית בישראל. תודה לכם.
תודה לך הרבה, אילה שני, על שיחתנו המרתקת. מאזינות ומאזינים, הערב המשכנו בסדרה הפלורליזם היהודי בישראל, ופגשנו בתנועה ליהדות חילונית הומניסטית בישראל. מחר בין 6 ל-7, פרופסור גדעון גרייף ואנוכי נמשיך בסדרה סודות מפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה. ומחר הנושא, ועידת מפאי 1965, עלייתו של לוי אשכול ונפילתו של בן גוריון. הצטרפו אלינו, יהיה מעניין. ולכינוח, לבחירת הרבה, נשמע את קורין אלעל בשירה "אין לי ארץ אחרת". האמת היא הרבה, זה לבחירת כולנו, זה לא רק לבחירתך.
ממש לגמרי, אני חושבת שזה ההמנון שלנו בימים אלה. תודה.
תודה לצוות ההפקה ובראשם שוקי ואבנר הטכנאי, ממני בן שפט, תחקיר עורך ומגיש. שלום שלום ויהיה שלום.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אלוקי אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, את פניה לא אבטר להזכיר לה, ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אלוקיי אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן וביתי, לא אשתוק דרך לאבד. אתה מדם לא עשיתי רע.